לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום ראשון, ט' בניסן תשע"ח, וביומן לפי שעה היום. סערת קלוגהפט שמטלטלת את מפלגת מרץ ואת השמאל הישראלי ברמה כזו או אחרת, נותנת לנו הצצה לעולמם של היועצים, יועצי התקשורת שעוברים מצד לצד בשמו של המקצוע. אנחנו נדבר כאן עם הדוקטור ברוך לשם, מחבר הספר נתניהו, בית ספר לשיווק פוליטי. נדבר איתו על הנדנדות האידיאולוגיות של היועצים הפוליטיים, על תרומתם האמיתית, אם יש בכלל כזו, להצלחות והכישלונות של הפוליטיקאים, וגם על המשמעות הצפויה לפרשה הנוכחית, גם לעתידה של יושבת ראש מרץ החדשה, וגם לעתידו המקצועי של קלוגהפט עצמו. על פי הדיווחים השונים, מעל 20 אלף איש התקבצו אתמול מוצאי שבת בתל אביב להפגנה נגד גירוש המסתננים מאפריקה. בפיהם לא מעט טענות וטיעונים נגד המהלך שבו נוקטת ממשלת ישראל כלפי המסתננים. בפורום כהלת, במחלקה המשפטית של פורום כהלת, בחנו את הטיעונים הללו שנשמעים לא מעט בתקשורת שלנו, והציגו משם מספר תובנות ותשובות שאותן דווקא אנחנו שומעים פחות בתקשורת שלנו. תהיה איתנו כאן עורכת הדין שירה כאן מהמחלקה המשפטית בקהלת, היא תציג בפנינו כמה וכמה מהתשובות הללו. בשבוע שעבר קיימה קבוצת רכזי ביטחון מאזור גוש עציון סיור בפולין. על הסיור הזה אנחנו נשמע מפיו של אפי סומך, רבשץ כפר עציון, שמוצא בסיור שקיימו ערך מוסף לא רק בשל גילם של המשתתפים בו, אלא גם בשל תפקידם הביטחוני. הימים שטרם פסח מתאפיינים בלא מעט רכישות. לא רק אוכל וכלים חד פעמיים, הרבה מכשירי חשמל נרכשים בימים הללו. פרט לא ידוע אצל רבים מרוכשי המכשירים, מכשירי החשמל, הוא שהמשווק שמוכר לנו מכשיר חשמלי אמור גם לפנות את המכשיר הישן. במידה והוא אכן מיועד למחזור. יהיה איתנו כאן מנכ״ל משותף בתאגיד המחזור מאי, אנחנו ננסה להבין ממנו כמה וכמה תשובות לגבי שאלות סביב נושא פינוים של מכשירי חשמל ישנים. ומחר יתקיים בבניין המשטרת, בבניין משטרת מטולה, טקס מיוחד לציון קרב נבי יושע השני, הקרב שבו נפלו לפני 70 שנה 22 לוחמי פלמח, בהם 5 מלוחמי מחלקת להבות האש, שכללה ניצולי שואה ופרטיזנים, שעלו ארצה אחרי מלחמת העולם וגויסו מיידית. חוקר קרבות תש"ח בצפון, יעקב שנקמן, מי שיזם את קיומו של הטקס, יהיה כאן. אנחנו נשמע ממנו על הקרב הנשכח ההוא ועל המחלקה, שבשל היותם של חבריה, שורדי שואה, ללא משפחות, ללא קרובים, נשכחו. ברבות הימים. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. סערת קלוגהפט שמטלטלת במידה מסוימת את מפלגת מרץ ואת השמאל הישראלי לפי שעה. זו טלטלה מסוימת, אבל אי אפשר לדעת את ההמשך. היא נותנת לנו הצצה לעולמם של יועצי התקשורת שעוברים מצד לצד בשמו של המקצוע, ואנחנו רוצים לשוחח על התופעה הזאת. ואיתנו מצד על קו הטלפון מחבר הספר נתניהו, בית ספר לשיווק פוליטי, הדוקטור ברוך לשם, שלום לך.
שלום לך, וגם מרצה בבית, בחוג לתקשורת במכללת הדסה.
הנה, נקודה חשובה. כן. ואני רוצה לשאול אותך, לפני שאני שואל אותך, אם יועצים פוליטיים הם באמת תמיד עזר או כנגדו לפוליטיקאי, איך אתה רואה את מה שקרה כאן? עד כמה זה באמת אירוע דרמטי?
לא, האירוע הוא בכלל לא דרמטי. ההיסטוריה של השיווק הפוליטי מוכיחה שיועצי התקשורת הם לא גורמים, נגיד, דרמטיים בקמפיינים. אני פשוט אתן לך כמה דוגמאות היסטוריות.
שנייה, לפני הדוגמאות ההיסטוריות, סליחה שאני מתפרץ, אני רוצה לשאול, האם כאן עלולה זנדברג להיפגע מעצם האמירת אי אמת, הגמגום, וזה על פי דווקא ניסיון פוליטי שיש גם בארץ וגם בעולם, שלפעמים לא משנה מה עשית, משנה אם התכחשת.
בהחלט, בהחלט. בעיקר לגבי מפלגה כמו מרץ, שאמירת האמת היא אצלה מרכיב חשוב מאוד. זה הרי מפלגה שרואה את עצמה ערכית. ואם היושב ראש שלה נותנת עובדות לא נכונות, תראה, גם אם הוא עבד איתה בהתנדבות, זה לא משנה. כן? שאנחנו מכירים יועצי תקשורת שעובדים בהתנדבות ומשקיעים לעתיד. זה לא משנה. אם היא אכן אמרה לו אמת, יש לה בעיה.
אז זה לגבי מצבה של היושב ראש החדשה, ועכשיו ניגש רגע להיסטוריה, לגבי תרומתם, כן או לא, דרמטית או לא, של היועצים.
תראה, אני אתן לך כמה דוגמאות היסטוריות מעניינות. המהפך של 77 יוחס הרבה לאליעזר ז'ורבין מדחף, אמרו שמי שניצח זה ז'ורבין ובגין עזר לו, כן? עכשיו אותו ז'ורבין עבד עם שמעון פרס בבחירות 1981, ומי ניצח? עוד פעם בגין. כלומר, היועץ לא חשוב. עכשיו אנחנו מדברים על אייל ארד שניצח עם נתניהו בבחירות 1996. בבחירות 1999 הוא עבד עם יצחק מרדכי והפסיד. ראובן אדלר הידוע האגדי שבנה את שרון, כן, והמציא אותו, הוא ניצח איתו בבחירות 2001 ו-2003, הוא הפסיד עם ציפי לבני בבחירות 2013 ועם יצחק הרצוג ב-2015. והנה הגיבור שלנו הפעם, כן. קלוגהפט, הוא היה מנצח של עם בנט, נכון? 2013.
כן.
שכח לספר שהוא גם עבד עם פוליטיקאי אחר, עם הראל מרגלית בפריימריס לראשות המחנה הציוני, והפסיד בגדול.
אז, כלום... אז למה כולם רוטפים אחריהם? למה משלמים עליהם און תואפות? הם עוברים ממדינה למדינה. אותו היה לרד, היה ברומניה, מסתובבים בכל העולם. למה?
מפני שהפוליטיקאים לא מאמינים שהם מפסידים בגלל האישיות שלהם. אלא הם חושבים אולי שהם קיבלו ייעוץ לא נכון. תראה, בסך הכל, מה שמנצח, וכל הדוגמאות ההיסטוריות מוכיחות, שהדברים הבסיסיים שמנצחים אצל מנהיגים, אצל הפוליטיקאים, זאת בעיקר בעידן הטלוויזיה, זאת הקריזמה שלהם, ההקרנה של המנהיגות הפיזית בטלוויזיה, ויכולת רטורית. כל הדברים האלה הם תכונות מולדות, ששום יועץ תקשורת לא יכול להמציא אותם, הוא יכול לשפר אותם. זה כמו קוסמטיקה, אישה יכולה להשתמש בקוסמטיקה, היא תראה קצת יותר טוב, אבל קוסמטיקה לא תהפוך אישה רגילה למלכת יופי.
והקצת יותר דבר... טוב הזה שאתה מדבר עליו, לא יכול לייצר נקודה שתשבור את השוויון, זאת אומרת, אם יש...
כן, לו... אני אומר, כל כן. יועץ תקשורת ייתן את אותם עצות. הם בעיקר נותנים עצות בטקסטים, ובמקרה הזה של קלוגהפט, שהוא ביסודו, נגיד, הסחורה הכי לוהטת שלו, זה האגרסיביות שלו, היא בכלל לא מתאימה לזנדנברג, כן? כלומר, הם מפלגה שפועלת בהיגיון, לא בתחושות כמו שהימין פועל. זה אנשים... מאוד אנליטיים, כלומר בכלל סגנון שונה. עכשיו, מה ששונה אצל זנדנברג,
זה שהיא באמת... רגע, אז אם זה כל כך שונה, איך היא בכל זאת 71%? זה לא מבוטל.
כן, אבל תזכור שמרץ, תזכור קודם כל מי עמד מולה, שזה אדם חדש, לא מוכר, בכלל לא הגיע מתוך המפלגה, לא ברורה האג'נדה שלו, הוא פרסומאי לשעבר, מוכשר, שהצטרף למפלגה. כלומר, זנדברג גם בסקרים הקודמים לקחה גם את זהבה גלאון וגם את אילנה. כלומר, היא הייתה מנצחת טבעית לפני כן. היא קריזמטית מאוד, היא מקרינה הרבה עוצמה, יש לה יכולת רטורית טובה, כלומר, יש לה את מרכיבים של פוליטיקאי מצליח. כל יועץ תקשורת שהיה מקבל אותה, היה יכול להנחות אותה בשקט. היא לא צריכה סוג כזה של כוכבים שהגיעו מן הימין. דרך אגב, מה זה מן הימין? הוא כבר עבד עם מועמד מהמחנה הציוני. כלומר, זה יחסי ציבור של יועצים, הם מצוינים בהדגשת עצמם. במקרה הזה, נעשתה פה עבירה אתית חמורה של קלוגהפט. אם הוא כן עבד איתה, יש כלל אתי אצל יועצי תקשורת היחצנים שאסור להם לדווח, בכלל כמו עורכי דין, על מערכת היחסים שלהם עם הלקוחות שלהם. במקרה זה פוליטיקאים.
כלל לא כתוב.
זה שהוא רק לספר בחבר'ה בטלוויזיה, בעיניי זה חמור מאוד.
רגע, זה כלל לא כתוב ולא חתום, נכון?
כתוב, כתוב.
כתוב?
כן, תקנון האתיקה של היחצנים, כתוב שם. כלומר, יש מה שנקרא סודות, כלומר מערכת היחסים, אסור לך לספר על מערכת היחסים ועל הכלים שהשתמשת בהם עם הפוליטיקאי. מה זה? הוא כלל בסיסי שקיים גם בקמפיינים פוליטיים וגם מסחרים. הוא הפר אותו. האיש הזה רץ לספר לטלוויזיה משהו שהוא קשור במערכת היחסים בינו לבין הלקוח שלו, דבר שהוא בעיניי חמור מאוד. ואתה יודע מה? אם הוא מגיע למצב כזה, אני לא יודע מה מעמדו בשוק יועצי התקשורת.
זאת אומרת, יכול
לא
להיות,
ששופם.
יכול להיות שזה סממן שמלמד על תחילת קריסתו.
יכול להיות, אני לא מכיר אותו, זאת אומרת, אני עוקב אחריו בתקשורת, אני לא מכיר אותו אישית, אני לא יודע מה מצב הלקוחות שלו. אבל אם אדם מגיע למצב שבו הוא מפר את האמון בינו לבין האדם שהוא עובד איתו, אם הוא אכן עבד איתו ולא חשוב בהתנדבות או בשכר, הוא לא בתחום הזה בכלל. הוא לא שייך לתחום הזה שהוא כמו שעורך דין שהולך ומספר למערכת היחסים בינו לבין הלקוח שלו. זו הפרה של האתיקה בינו לבין הלקוח. אני לא יודע מה מצבו, אבל
אגב, אם באמת הוא עבד שם ללא, הוא עסק שם בייעוץ ככה חינם צדדי, ולא באמת היה שם בגדר היועץ שלה, וככה זה אולי קצת משתכתב עם דבריה של היושבת ראש עצמה, אולי במצב כזה הוא לא כפוף לתכתיבים ולכללים שכל יועץ פוליטי אמור לעמוד בהם.
ברגע שהוא מייעץ לה, לא חשוב בחינם. אני אומר, הנושא הזה שבחינם הוא לא חשוב. יש הרבה יועצים משקיעים בפוליטיקאים לעתיד. יכול להיות שהוא רוצה את הקמפיין של מרץ בבחירות. זה לא חשוב. אותם כללים אתיים חלים בכל מקרה שבו אתה מייעץ לאדם בנושא שמחייב סודיות בינך לבין בעל הדבר. זה א' ב', והוא כתוב בתקנון האתיקה של איגוד יחסי הציבור, ואפשר לראות אותו גם מי שיחפש באינטרנט.
אז אולי יש מכה קלה בכנף של היושבת ראש זנדברג, אבל יש כאן מכה הרבה יותר משמעותית מבחינתו של קלוגהפט. זה ככה...
אני לא יודע אם זה מכה קלה בכנף לזנדברג, אני לא יודע בדיוק מה היו מערכת היחסים בינה לבין היועץ הזה, אבל ברגע שהיא הודיעה פומבית שהיא לא קיבלה ממנו ייעוץ, זה לא חשוב אם זה עם שכר או בלי שכר. ברגע שהיא קיבלה ממנו ייעוץ, היא הייתה צריכה להודות בו, זה אמינות של פוליטיקאי, בעיקר של פוליטיקאי ממרץ, בואו נראה איך היא מתגברת על זה.
אז מכה לשני הצדדים, אם ככה אנחנו נסכם כן, את הדברים, בהחלט, הדוקטור כן. ברוך לשם, איש מכללה אקדמית הדסה ירושלים, החוג לפוליטיקה ותקשורת, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך.
כל טוב, שלום שלום. על פי הדיווחים השונים, מעל 20 אלף איש התקבצו אתמול מוצאי שבת בתל אביב להפגנה נגד גירוש המסתננים מאפריקה. בפיהם של המפגינים הללו לא מעט טענות וטיעונים נגד המהלך שבו נוקטת ממשלת ישראל כלפי המסתננים. בפורום קהלת, במחלקה המשפטי של פורום קהלת, ישבו עורך הדין אהרון גרבה ועורכת הדין שירה כהן ובחנו את הטיעונים הללו שנשמעים לא מעט בתקשורת, והם הגיעו לכמה וכמה תובנות שאולי קצת פחות שומעים אותם בתקשורת. שלום, אנחנו אומרים לעורכת הדין שירה כהן.
שלום.
שלום כן.
חשוב לי להגיד שאנחנו לא מלווים את הנושא רק מעכשיו, רק מאז שזה עלה לכותרות. אנחנו מלווים את נושא ההסתננות והגיעה.
כן.
מתחילת התופעה עוד. ועכשיו הנושא עלה לכותרות בעקבות תוכנית ההרחקה של הממשלה שאמורה לצאת לפועל בראשון לאפריל. אבל היא עלתה לכותרות עם הרבה מיסאינפורמציה ובהיעדר מילה אחרת אני אגיד דמגוגיה של הנתונים והעובדות שהן חלק מהסיפור הזה. אנחנו שומעים חדשות לבקרים כותרות, סיסמאות של מגרשים פליטים למותם. ואני רוצה קודם כל לבוא ולהראות כמה המשפט הזה, כמעט כל מילה בו, אינה אמת.
כן.
תוכנית ההרחקה של מדינת ישראל היא תוכנית שתחול אך ורק על מי שהגיש בקשת מקלט והיא נבחנה ונדחתה, או אדם שמעולם לא הגיש בקשת מקלט. מכאן שהתוכנית שההרחקה של מדינת ישראל למדינות שלישיות לא חלה על פליטים. חוץ מזה,
זאת אומרת, מי שפליט יישאר כאן.
מי שפליט יישאר כאן, ויותר מזה, מי שהגיש בקשת מקלט ויתרם נבחנה, יישאר כאן. יש אנשים שקיבלו, אמנם לא מעמד פליט, אבל מעמד של תושב הרי, גם הם יישארו פה. התוכנית הזאת תחול רק על מי שבקשתו נבחנה ונדחתה, או שלא הגיש בקשת מקלט, ויותר מזה, היא גם לא תחול על נשים או ילדים. כך שלבוא ולצייר איזושהי תמונה שמגרשים פה פליטים, זו תמונה מטעה ושקרית. עכשיו לצד לסוף של המשפט, העניין של גירוש...
רגע, לא רק נשים וילדים, גם אבות לילדים, נכון?
גם אבות לילדים, נכון, גם אבות לילדים, בשלב הזה לא מרחיקים מפה.
מה זה אומר שנראה כמו איזה 2.5 בני אדם הם אלה שכלולים בתוכנית הזאת?
הערכות של התוכנית כרגע הם בערך מחצית מהמסתננים, בערך 20,000. זה צעד ראשון בכיוון הנכון. השאלה היא, בואו נראה קודם שתוכנית ההרחקה הזאת אכן תצא לפועל, ואחר כך צריך לראות מה עושים אלה שנשארים פה. אבל המדינה באה ואומרת, אני צריכה לעשות צעד כלשהו, זה הצעד שאני יכולה לעשות עכשיו תוך שמירה, גם על החובה המוסרית שלי וגם על הזכות שלי כמדינה ריבונית לשמור על ההגירה פה, וזה מה שהיא עושה. בואו נתחיל עם התוכנית הזאת ונראה מה יהיה הלאה. אבל זה הערכות הן כ-20,000 מתוך ה-37 שעליהן תחול התוכנית הזאת. כי בסוף צריך להבין, רוב מי שהגיע לפה הם בדיוק הפרופיל של מאגרי עבודה, גברים, רווקים, מגיל 25 עד 45. כך שהתוכנית הזאת אמורה לחול ללא מעט אנשים.
אוקיי, עכשיו נעבור לטיעון נוסף. טיעון נוסף הוא, אנחנו שולחים אותם אל מותם, ובאותה מדינה שלישית יבולע להם מאוד.
עכשיו, זאת אמירה שהיא פשוט לא רק נגד הממשלה, זאת אמירה נגד בית המשפט העליון. הרי המדינות השלישיות, שאליהם טוענים שהמקטרגים על תוכנית זו, שזו שליחה אל מותם, אלו מדינות שנבחנו על ידי בית המשפט העליון. לא ביום יומיים, אלא בהליך משפטי שעורך כבר 5 שנים. ובית המשפט העליון מצא שהמדינה שספציפית עליה הייתה עתירה, שהיא מדינה בטוחה. ולא רק שמדינה בטוחה, גם מנגנוני הבקרה של ממשלת ישראל נבחנו. היועץ המשפטי של ממשלת ישראל הלך לשם לבחון בזמנו את המצב במדינה. ואם בית המשפט העליון הוא לא מספיק, אז זה גם לפי נציבות האום לפליטים. לפחות אחת המדינות שאליהם מורחקים האנשים כיום, היא מדינה שנחשבת עם מדיניות המקלט מהמתקדמות בעולם. אז לבוא ולטעון שבהרחקה של אנשים שלא זכאים למעמד פליטות למדינות האלה, זה שליחה של אנשים אל מותם, היא פשוט עיוות של המציאות. והרי תוכנית שנבחנה במשך זמן, יוצאים לשם אנשים, בשנים האחרונות יצאו לשם כמה אלפי אנשים מרצונם, הרי לא היה אמצעי כפייה. והם בכל זאת החליטו לצאת עם המענק שממשלת ישראל נותנת להם למדינות האלה. עולים כל מיני סיפורים.
זאת אומרת, אף אחד לא... גם כאשר הייתה להם בחירה, הם בחרו דווקא בדרך הזאת לעזוב, כי שם טוב כנראה.
כי בסוף הם הבינו שמדינת ישראל לא תיתן מעמד למי שאינו זכאי לו. מדינת ישראל מבהירה דרך המדיניות שלה, שאנחנו לא מקבלים לפה מהגרי עבודה שהגיעו באופן בלתי חוקי. מדינת ישראל לא זקוקה למהגרי עבודה. ולכן הם הבינו שכנראה פה הם לא ימצאו את מבוקשם. עשו את השקלול שלהם והחליטו להמשיך הלאה. וזה בדיוק המסר שמדינת ישראל צריכה להמשיך ולהגיד דרך המדיניות שלה.
מה לגבי כל הסיפורים שאנחנו שומעים? אנשים שמספרים, שהם שמרו על קשר עם מסתנן כזה או אחר, שעבר למדינה כזאת או אחרת, לרואנדה במקרה הזה, ושם התאמרו בהם, גייסו אותם לצבא, הם מצאו את עצמם רעבים, זרוקים ברחובות, וכל מיני תיאורים כאלה. מה הם הסיפורים האלה?
הסיפורים האלה לא נולדו אתמול. כל הסיפורים האלה הובאו לפני בית המשפט העליון כשההליך התחיל, ולבית המשפט המחוזי לפני זה. בית המשפט בחן את זה, ולומר שהוא הטיל רף מאוד נמוך על העותרים כדי להוכיח את זה, הוא פשוט קבע שהסיפורים האלה אינם אמינים. ולכן, מי סמנו שופטים? יש שופטים בירושלים, הם בחנו את הסיפורים האלה וקבעו, על אף הסיפורים שהובאו בפניהם, שכנראה אין לכך בסיס שהמדינות האלה אינן בטוחות. האינטרס להמשיך ולספר.
כן, מה לגבי ההסכמים שהם חסויים? הרבה אנשים אומרים, אולי יש כאן עניין של מכירת נשק בצורה כזאת או אחרת, עקיפה לאותן מדינות שלישיות, וכאן אנחנו סוחרים בהם תמורת עסקאות כאלה ואחרות.
שוב, פרקטיקות של הסכמים חסויים זה פרקטיקה נהוגה במשפט הבינלאומי. כנראה שהיה פה אינטרס של המדינות שאיתם ישראל חתמה את ההסכם, ומכיוון שאנחנו לא יודעים מה תוכן ההסכם, אז על עצם החיסיון קצת קשה לבוא ולדבר, כי זו פרקטיקה מאוד נהוגה ומקובלת במשפט בינלאומי. אבל צריך לזכור שעל אף שלנו ההסכמים האלה חסויים, בית המשפט העליון בחן אותם וראה אותם. הוא לא רק בחן וראה אותם, הוא גם בחן את מנגנוני הבקרה שנלווים אליהם. ובמיוחד במציאות שאנחנו יודעים שבית המשפט העליון לא מקל כלפי הממשלה במדיניות שלה מול המסתננים. אנחנו יודעים שהוא כבר ביטל 3 חוקי הסתננות שהממשלה חוקקה. ולמרות זאת, את הנועל הזה הוא ראה, הוא אישר. אז על זה אני חושבת שאנחנו יכולים לסמוך. עצם זה שההסכם חסוי, זו טקטיקה נהוגה, זה לערב פה עניין שהוא לא קשור ספציפית לעניין של המסתננים ושל ההגירה.
עכשיו אני אשאל אותך על הטיעון המוסרי. הטיעון המוסרי שאומר, אנחנו שעברנו את השואה, אנחנו שעברנו את הרדיפות, איך אנחנו יכולים, וצעקנו על הבריטים שסגרו את דלתות הארץ, ועל מדינות נוספות ברחבי אירופה שלא נתנו לפליטים להגיע, או במקומות נוספים, איך אנחנו יכולים לעולל להם את המעשה הזה?
זאת בדיוק הנקודה. מדינת ישראל חתומה על אמנת הפליטים, והיא מחויבת עליה ומקיימת אותה. מי שמגיע לישראל וזכאי למעמד פליט, יקבל מעמד. מי שאינו זכאי למעמד פליט, מדינת ישראל באה ואומרת, סליחה, אבל מעמד אתה לא יכול לקבל פה. אבל מה היא נותנת לו בכל זאת? היא נותנת לו מקום בטוח, שאליו הוא יכול להגר. היא נותנת לו מענק התחלה בגובה של משכורת של 1.5 שנים במדינות האלה. אבל היא באה ואומרת באופן הכי חד והכי ברור, אם אתה לא פליט, אז אין לך מקום פה. כי בסוף, אלה שמורחקים, מי הם? הם לא פליטים. כל הניסיון להשוות את זה לשואה, למצבים של מחנות ריכוז, הרי זה מופרך. זאת לא האוכלוסייה שמדובר פה. נכון, יש בתוכם אנשים שייתכן וזקוקים להגנה, ולהם מדינת ישראל תיתן אותה. אבל מי שלא עומד בפרמטרים של אמנת הפליטים, שאליה אני אשוב ואדגיש, מדינת ישראל מחויבת ומקיימת, מי שלא זכאי לזה, הוא צריך להמשיך הלאה למדינה אחרת, לא בתוך גבולות מדינת ישראל.
וסוגיה נוספת שגם שאתם מעלים אצלכם בסיכום, בסיכום ההתייחסות שלכם לטיעונים בעד המסתנים, השארת המסתנים, בסך הכל מדובר עכשיו, כמו שציינת, עד 37,000 אנשים. בואו נסגור את העניין הזה. אין, כרגע זה לא איזשהו גל שממשיך. ממשלת נתניהו מתהדרת בהצלחה של הגדר בגבול מצרים. לא נכנס עכשיו ולו פליט אחד. אז יאללה, בואו נפתור את הבעיה הזאת. נבלע את הצפרדיה. נראה מוסריים בעיני עצמנו ובעיני העולם, ויהיה יותר טוב.
מדינת ישראל לא יכולה להתעלם מהסיטואציה העולמית. העולם כיום נמצא במשבר הגירה בינלאומי. אנחנו בעידן גלובלי מיליונים, אנחנו לא מדברים על אלפים, אנחנו מדברים על מיליונים שרוצים להגיע למקום לשפר את איכות חייהם. אם אנחנו נבוא ונאמר, יש פה 37 אלף, לא עוד נכנסים, אז בואו נפריך פה את העניין פה שהתקבע. גדר לא תעצור הסתננות. הרי רוב ההסתננות בעולם היא דרך הים, אנחנו רואים את זה באירופה. אם למסתננים, למאגרי עבודה, יהיה אינטרס להגיע למדינת ישראל, אם הם ידעו שהם רק יגיעו לפה ואז הם יקבלו פה מעמד, כמו ה-37 אלף שעשו את זה, יגיעו עוד. אז ה-37 אלף, אם אתה עכשיו בא ונותן להם מעמד, אתה מעביר מסר ברור למי שעוד בחוץ. תגיעו, בסוף תסתדרו. אבל יותר מזה, 37 אלף זה לא רק 37 אלף. 37 אלף זה לא כולל ילדים. 37 אלף זה לא כולל איחוד משפחות. האם אנחנו רוצים לייצר פה מיעוט נוסף שהגיע לפה בניגוד לחוק ולא זכאי למעמד? גם מבחינת מי שנמצא פה, זה הרבה יותר מ-37 אלף, אבל יותר מזה. בעידן הגלובלי היום, במשבר ההגירה שקיים, לתת מעמד למי שנמצא פה, יביא באופן מיידי לחידוש ההגירה. אנחנו יודעים את זה מאירופה. באירופה נסגר מסלול הגירה אחד, מוצאים אחד אחר. בישראל, ב-2009, נתנו 1,000 אשרות עבודה באילת, גל ההסתננות בחודש לאחר מכן מיד עלה. זה מאוד יפה לנסות ולבודד את הסיטואציה, אבל אם אנחנו רוצים לקיים מדיניות אחראית, אז אי אפשר לבודד את הסיטואציה. צריך להסתכל על התמונה בשלמותה. בתוך משבר ההגירה של העולם היום, אם ניתן מעמד אלה שנמצאים פה, אנחנו ממילא מעבירים את המסר, שווה להגיע לפה. ואתה יודע מה? הם יגיעו.
דרך הים או דרך כל אחרת?
או דרך כל אחרת. וגם צריך להדגיש, הגדר היום, זה נכון שמסתננים לא עוברים, אבל אנחנו יודעים מהפרקליטות שהעבירות פליליות של סמים כן מתקיימות שם. אז אם אפשר להעביר סמים, אני מניחה שאפשר להעביר גם מסתננים. אבל הם יודעים שלא שווה להם להגיע לפה, אז הם לא יגיעו. ישמעו ששווה להגיע? יגיעו. גדר לא עבירה. גדר היא לא מחסום בלתי עביר.
עכשיו תאמרי לי, שמעתי דווקא הבוקר את אחת הפעילות נגד גירושם של המסתננים, אומרת בערוץ 2, אנחנו גזענים בדרום תל אביב, מרוכזים היום כהי האור האפריקאים וכהי האור הישראלים, זאת אומרת יוצאי עדות המזרח, ומדובר בסך הכל בתיוג גזעני של מדינת ישראל, ו... הנה עוד טיעון מעניין שצץ.
הטיעון הזה הוא גם שוב טיעון שפשוט מנותק מהמציאות. מדינת ישראל פועלת כנגד כל שוהה בלתי חוקי שנמצא במדינת ישראל ולא זכאי במעמד להוציא אותו. בוא אני אעיר את עיניך, בשנה האחרונה, בקשות המקלט, כמות בקשות המקלט הכי רבות שהוגשו, היא לא מאריתריה ולא מסודן, אלא מאוקראינה. כהי אור, בוא נאמר שהם בטוח לא. בשנה האחרונה, מדינת ישראל הרחיקה מפה כ-6,000 אוקראינים שבקשת המקלט שלהם נבחנה ונדחתה. בנוסף לכך, הרחיקה מפה המדינה הנוספת. גיאורגים, גם פה, לא ניתן לטעון שהם כהי אור. פשוט, הסיטואציה באפריקה היא קצת אחרת, היא קצת יותר מורכבת, כי המצב באפריקה הוא יותר עמום. והאפשרות להחזיר ישירות למדינה הוא לא תמיד אפשרי, כי אנחנו לא יודעים מה הסיטואציה. ולכן מדינת ישראל השקיעה המון משאבים והמון זמן לוודא שיש להם מקום שבטוח להם לחזור לשם. אבל מדינת ישראל מרחיקה כל הזמן שוהים בלתי חוקיים מכל קצוות העולם שהגיעו לפה והתקבלו לפה. אז לבוא ולנסות לצייר את התוכנית ההרחקה הזאת כתוכנית גזנית, זה פשוט מנותק מהמציאות הקיימת היום.
איזה עוד טיעונים אנחנו פוגשים ופגשנו בתקופה האחרונה? שככה אולי תופתפו לנו למוח בלי שנשים לב?
הטיעון אחד שמאוד אוהבים לנפנס בו הוא טיעון העובדים זרים. באים ואומרים לנו, מדינת ישראל מזיעה לפה עובדים זרים. למה שלא פשוט נשתמש במסתננים כעובדים זרים? עכשיו, ההבדל המשמעותי בין מסתנן לעובד זר הוא בשאלה של אופק היציאה. מתי הוא יוצא מפה? מדינת ישראל, וחשוב להדגיש את זה, בניגוד לאירופה, שגם ניצבת מול משבר הגירה, אבל המצב שם שונה לחלוטין, מדינת ישראל לא צריכה מהגרים שישתקעו בה. במדינת ישראל שיעור ילידה חיובי, בניגוד לכל מדינות אירופה, ולכן היא צריכה לפעמים ידיים עובדות לפרויקט כזה או אחר, אבל היא לא זקוקה למאגרים שהשתקעו בה. ולכן, היא מביאה לפה עובדים זרים שיודעים מתי הם ייכנסו ויודעים מתי הם יצאו. אם אתה תיתן את אותם מקומות עבודה למסתננים, שאנחנו לא יודעים מתי הם יצאו מפה, אתה הרי בלאו הכי גורם להם גם כן להשתקע פה, ובכך אתה פוגע במדיניות ההגירה של מדינת ישראל. אז כל ניסיון להשוות בין השתיים הוא פשוט לא אחראי בטווח הארוך ובהסתכלות של המציאות. זה לדוגמה טיעון אחד. טיעון נוסף שאוהבים להעלות לא פעם, עניין של תוכנית הפיזור, שזה באמת התמקדות באמת בכאב הלב של תושבי דרום תל אביב, שהם החזית של הסיטואציה הזאת. אומרים, בואו רק נוציא אותם לדרום תל אביב והכל יהיה בסדר. אז חשוב פה להזכיר שעניין הפיזור זאת לא הפעם הראשונה שהוא עלה. ממשלת ישראל חשבה עליו כבר כמעט לפני עשור. אבל עמותות זכויות אדם, אותן עמותות שעכשיו אומרות בואו נפזר, באה לבית המשפט העליון ועתרה נגד תוכנית הפיזור.
מה אמרו? באיזה טוענה? מה? למה?
פגיעה בחירות, פגיעה בחופש החירות, פגיעה בחירות בתנועה. אתה לא יכול להגביל אדם למקום מסוים, אתה צריך לתת לו להיות איפה שהוא רוצה, איך אתה תגביל את החופש שלו להיות במקום מסוים שהוא רוצה להיות. ואותה עתירה שדחתה, שהביאה לכך שהנועל לא התבצע, הוא זה שהמשיך בריכוז של אותם מסתננים בדרום תל אביב והעצים את הבעיה. עכשיו אני חושבת שפיזור כשעצמו הוא לא פתרון, כי גם אם תפזר אותם ותיתן אותם מעמד להם מעמד, אתה תמשיך ותשקף כלפי חוץ שכדאי להם להגיע לפה. אבל אפילו הטענה של אלה שבאים ואומרים, היה אפשר לפתור, כיום, אומרים, היה אפשר לפתור את הבעיה של תושבי דרום תל אביב, אותם אנשים הם אלה שיצרו את הבעיה לכתחילה, עוד לפני שיגיע לממדים שלה היום.
כשאתם אומרים את כל הדברים הללו אצלכם בפורום קהלת, במקומות כאלה ואחרים, בטריבונלים כאלה ואחרים, איזה תגובות אתם מקבלים? אתם גזענים, חשוכים, שמרנים, איפה הבעיה?
אני חושבת שהרבה פעמים אנשים היום אומרים, הטענה בסוף, אפילו אם בטענות העובדתיות, ובאמת העובדות שאנחנו רואים במציאות, הם מבינים אותם ושומעים אותם, אז אוהבים שוב פעם ליפול למקום הזה, שהם בני אדם, ההסתכלות על הפרט. ואני גם יכולה להבין את זה, כי זה נכון. תיקח כמעט כל בן אדם שני באפריקה, ותשאל באופן פרטני עליו, איפה עדיף לו לחיות, באפריקה או במדינת ישראל? אז כנראה שבמדינת ישראל המערבית יהיה לו יותר טוב. וזאת הסתכלות שאולי נוח ואולי קל להסתכל בה. אבל אנחנו באים ואומרים, אתם לא יכולים לבדד אדם אדם. אנחנו מדברים פה על תופעה. אנחנו מדברים פה על אלפים ועשרות אלפים. ואם מדינת ישראל, כמו אותם אנשים שבאים ומסתכלים על הפרט, יתמקדו רק באותו אדם, ולא יסתכלו על כלל ההשלכות, הרי אנחנו נפרוט את גבולותינו ואנחנו נמנע פה אפשרו של קיום מדינת לאום בטווח הארוך. אבל אנחנו נמצאים בעידן של זכויות הפרט. אנשים שוכחים שמי שאחראי צריך להסתכל על תמונה קצת יותר רחבה. מאוד קל כשאתה לא מחלק את התקציב לבוא ולומר תיתן ותיתן ותיתן. אבל לכן הם לא אלה שמקבלים את ההחלטות. אלא ממשלת ישראל שצריכה להסתכל על כל התמונה בחלוצה, היא זאת שצריכה לבחון את כל הפרמטרים של הסוגיה, ולהחליט איך היא מתמודדת איתה. תוכנית ההרחקה עושה בדיוק את זה.
להערכתך, ממשלת ישראל, במקביל לתוכנית שהיא עוד פעם מגישה לבגץ, ועוד פעם מתקנת, עוד פעם מגישה, היא מייצרת את ההסברה הנדרשת ככל שיכולה בכלים שלה, כדי שהעם היושב בציון יבין במה מדובר, או שיש קצת ליקוי בתחום הזה?
זאת שאלה מעניינת, ומאוד קשה לענות עליה היום, כי מאוד קל לייצר רעש, וזה מה שעושים בדיוק מתנגדי הגירוש. אני חושבת שבמובן מסוים, גם אנחנו בפורום קהלת הופתענו מהאגרסיביות והדמגוגיה של הקמפיין נגד הגירוש. כי הרי היינו בבגץ במשך 5 שנים. כל הטענות שהועלו נבחנו בבגץ. אז אני חושבת שהצד שבעד תוכנית הגירוש, ואני אקרא לתוכנית ההרחקה, כי גירוש זה עוד פעם ליפול לאותה דמגוגיה, אני חושבת שהופתענו מזה שיצאו קמפיין חסר עצורים נגד מתווה שבסוף קיבל אישור של כתבי גורמים. אבל מצד שני, צריך לזכור שכנראה שלא כצעקתה. זה נכון שהצליחו להוציא כמה אלפים להפגנות. אבל אם אתה קצת מסתכל בעוד פוסטים, אתה מסתכל, מדבר עם אנשים ברחוב, יוצא קצת, אז אתה רואה שלא תמיד אלה שעושים רעש הם דעת הקהל המרכזי. הסקרים הרי בסוף מראים שיש רוב בעד תוכנית ההרחקה. ומי שבעד תוכנית ההרחקה כנראה שלא מרגיש באותו דחיפות את הצורך לפעול. כי בסוף הממשלה, אנחנו מקווים, אכן תקדם את המדיניות שלה.
זאת אומרת, הרוב הזה מרגיש שממילא כבר מה שהוא רואה כפתרון קורה, אז אין צורך לצאת לרחוב.
עם זאת, יכול להיות שזה שעננות יתר. אני חושבת שזו חלק מהסיבה שאנחנו בפורום קהלת וגם גופים נוספים מתחילים בימים האחרונים רק להפיץ את העובדות, לאשורן, את מה שבאמת קיים בשטח. כי בסוף באמת זה נשמע לא טוב. מה זה מדינת ישראל שפליטים אל מותם? ואם זה כל מה שאתה יודע וכל מה שאתה שומע, אנחנו נחשפים לעוד ועוד לאנשי ציבור שמוציאים סרטונים מרגשים על זה שאנחנו צריכים להוות מקלט. אבל אז אתה מתחיל לגשש קצת. רגע, הם דיברו איתכם, ואנחנו בודקים בין כל הארגונים שבאמת עוסקים בתחום, ואנחנו מגלים שלא היה פה כל ברור. פשוט פנו אליהם, הציגו להם את התמונה מנקודת מבט מאוד מסוימת, מאוד ספציפית, מאוד מעוותת, ובהיעדר נתונים נוספים, ולאור הכותרת, אז באמת הייתה פה, יש פה התעממות. ולכן אנחנו באמת פועלים היום להנגיש לציבור את המידע, להנגיש לציבור את הידע. יש פה מדיניות שלא נולדה אתמול, היא נבחנה על ידי הממשלה, על ידי בתי המשפט, ואם מדינת ישראל רוצה לקיים את המחויבות המוסרית שלה כלפי פליטים ולשמור על הצביון שלה כמדינת לאום של העם היהודי, אנחנו מקווים מאוד שהתוכנית הרחקה הזאת אכן תצא לדרך.
עורך הדין שירה כאן, מחלקה המשפטית, פורום קהלת, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה, יום טוב.
שלום. בשבוע שעבר קיימה קבוצת רכזי ביטחון מאזור גוש עציון, סיור בפולין. אנחנו רוצים לשמוע על הסיור הזה, מה זה ועל מה זה. איתה נמצא על קו הטלפון רכז הביטחון, הרב שץ של כפר עציון, אפי סומך, שלום לך.
שלום, צהריים טובים גם לך.
איך נולד הרעיון? מה פתאום קבוצת רב שצים חוברת למין אירוע שכזה?
כן, בעצם חשבנו לא מעט זמן על איזשהו מיזם משמעותי שאנחנו יכולים לעשות בשנת ה-70 למדינת ישראל, ועלה לנו הרעיון לצאת לפולין, למחנות ההשמדה שם, על מנת להכיר מקרוב את הזוועות, את השואה שעבר העם היהודי, כי לטעמנו, לפחות מההיבט ההיסטורי, מדינת ישראל נבנתה לאפרם של ששת המיליונים. כלומר, אנחנו לא יודעים באמת מבחינה היסטורית האם מדינת ישראל הייתה קמה אלמלא הייתה השואה. ואנחנו מחברים את זה גם לזמן הזה של חודש ניסן, שבו אנחנו יוצאים משעבוד לגאולה, שגם אז במצרים בעצם גזרו גם על הסחרים וגם על הקיום של עם ישראל, ולכן יצאה היוזמה הזאת לפועל. בסוגריים גדולות, זאת יוזמה בעצם אישית עצמאית שלנו, כי הרבשצים זה לא איזשהו משהו שהוציאו עד היום הגופים הרלוונטיים, אם זה משרד הביטחון או צהל שמוציא חיילים עדים במדים או המועצות, וראינו לנכון להיות הראשונים שיוזמים את זה, והיה חשוב לנו לראות את זה מקרוב. אני ארחיב עוד בהמשך, אבל לטעמנו זה סיור שכל רכז ביטחון ומי שעוסק בביטחון חייב לקיים אותו, כי בסופו של מסע אנחנו חוזרים בהחלט עם מטען רגשי מאוד עצום, עם תובנות על קיומנו ועצמאותנו כעם במדינת ישראל חופשית, עצמאית, ריבונית ועוצמתית בחסדי שמיים, ולכן בעצם יזמנו את הסיור הזה.
אז בעצם בוא נדבר רגע על הממד האישי. במה אפי סומך של אחרי הסיור הזה של היום לצורך העניין שונה מאפי סומך של לפני שבועיים?
וואו, זאת שאלה מצוינת. אפי סומך הוא שונה מיום שני שעבר בלילה, בוא נאמר יותר משלישי, שהוא מגיע לפולין והוא מקרוב חווה ושומע גם בעצימת עיניים, שהוא רואה את המראות והוא שומע את הקולות, אם זה בכיכר בקרקוב שמכנסים שם 70 אלף מיהודי העיר שנשלחים לאקציות למחנות ההשמדה, אם זה במפעל שינדלר שמעסיק יהודים בתקופה הזאת ובהכרח הם ניצלים בעצם העובדה שהם עובדים שם, והגולת הכותרת היא המסע לאושוויץ, בירקנאו, ההיחשפות שם על הזוועות, התחושות המאוד מאוד מאוד חזקות. אני אומר את זה באופן אישי, יש את המשפט הבנאלי שדברים שרואים מכאן לא רואים משם, ובהחלט שם על אדמת פולין אני חוויתי בעוצמות שאני לא תיארתי לעצמי, ואני עדיין בתוך העוצמות האלו, את אותם המסעות, את אותם הזוועות שאחינו ואחיותינו חוו. אני יכול לומר למשל שנשברתי הן כאבא והן כסבא לראות את ה... אני גם עכשיו כשאני מדבר איתך, אני...
כן, אנחנו מכירים את התחושות האלה, תחושות ההתרגשות הללו שאף אחד שלא היה שם לא מבין במה מדובר.
אני לא יודע, כאילו אני מנסה לעשות לעצמי איזשהו דמיון, כאילו איך אני כאבא, איך אני כסבא אני מתנהל במצבים כאלו, ואני לא יודע כאילו איפה אני בסיפור הזה, באפוס ההיסטורי הזה. אני גם מסתכל גם בהכרח על אותם אלו ששרדו כאוד מוצל מאש, ואני מעריץ אותה, ואני אומר, אני היום יותר, כשאני שומע ואני רואה בטלוויזיה על ניצולי שואה שמקבלים תקצוב מינימלי או עם בכלל, ואת התנאי המחיה ותנאי החיים שהם חיים בהם, אז כשאתה בארץ אז אתה אומר וואי איזה מסכנים וזה ופה ושם, אבל אתה לא יוצא מגדרך, ואחרי שאני שם ואני רואה את הזוועות האלה אני אומר לא, זה לא ייתכן, לא יכול להיות, אין מצב כזה. מבחינתנו ניצולי השואה הם בעדיפות מספר אחת של החברה הישראלית, הרבה לפני הזרים, הרבה לפני כל מיני דברים שאנחנו רוצים לתרום לעולם כולו, הם אלו שאנחנו גם בזכותם חיים. אני חושב שבמותם ציוו לנו את החיים, זה בפירוש שמדובר על שואת אירופה. אני לא רואה את זה בצורה אחרת.
ישנה שאלה לגבי מסעות לתלמידי תיכון. ומה שאתה מתאר כרגע, דווקא מתוך נקודת המבט שלך כאבא וכסבא, אולי מדובר באיזשהו ערך מוסף שהוא נצרך באמת, לעומת תלמידי התיכון שככה איפשהו נאמר בצורה אולי קצת בוטה, בשבילם זאת עוד הזדמנות להיות בחול, לצד כמובן כל הערכים הנלווים. אולי באמת צריך להעתיק את, את הביקורים והסיורים הללו לגיל הרבה יותר מאוחר.
אז בוא אני אגיד לך, פשוט אתה אומר את הדברים שכאילו אתה נכנסת לקרביים שלי, אם אני אגדיר את זה ככה. כי לפחות שניים מילדיי, סליחה, שלושה מילדיי היו במסעות פולין. אני לא מזלזל בערך שצעירים יוצאים, אני רק חושב שהם עדיין נשמות צעירות שהם לא מבינים או לא קולטים עד הסוף את מה שהראה לנו. כלומר, אני לא אומר חלילה באופן כוללני, אבל רואים בזה איזה סוג של פן, נסיעה לחול, ועל הדרך ביקור במחנות ההשמדה. אני חושב שהיותר משמעותי, היותר חזק, היותר עוצמתי, זה לצאת דווקא כשאתה כבר בגיל כזה בשל, ואני יכול להגיד לך שאני מעולם לא חלמתי שאני אסע לפולין אי פעם, וכשהיוזמה הזאת עלתה, אני פשוט קפצתי עליה כמוצא של על רב, ואמרתי זה עכשיו, או שלעולם לא. ושוב, אני אומר שהדבר הזה הוא מאוד מאוד, הוא מאוד מאוד עוצמתי, הוא מאוד מאוד חשוב, ולמרות ועל אף שעשינו את זה באופן עצמאי, ודווקא פה חשוב לי להדגיש את העובדה שאני חושב שאם זה המועצות האזוריות המקומיות, ואם זה משרד הביטחון, ואם זה הצבא שבברכתו יצאנו, צריכים לרתום את הרבשצים למיזם הזה, כי בעיניי זה נותן תוספת משמעותית מאוד מאוד גדולה להיכרות שלנו עם מה שעברנו בשואה.
אני רוצה עוד שאלה אחת. דיברת על הפן החברתי של האכפתיות ממה שקורה כיום עם אותם, ניצולי שואה ומצבם הלא פשוט, ואנחנו מדווחים על זה לא פעם. אני רוצה אבל לשאול אותך על הפן הביטחוני שלכם כאנשי ביטחון. האם העובדה שאתם מתעסקים בתחום הזה של מסירת נפש למען הכלל, כשישנה איזושהי התראה באיזושהי גדר של יישוב כזה או אחר, אתם הראשונים שצריכים להיות שם,
נכון,
כדי
נכון.
לוודא מי נמצא, מי, אם זה חזיר בר או אם זה מחבל.
נכון.
אז אתם, יש מן הסתם ערך מוסף לנושא הזה של ההקרבה אחרי
נכון,
נסיעה כזו.
נכון, נכון. הערך המוסף הזה הוא מאוד מאוד גדול, הוא מאוד מאוד משמעותי. הוא גם בהכרח תורם לאותה רמת מוטיבציה שאנחנו חוזרים אליה כאן לארץ ישראל ולמדינת ישראל, בתובנה ובתודעה שאנחנו מגינים על חיי משפחותינו, חברינו ומי שמסביב לנו. זה נותן לנו באמת את הנקודת המבט שביטחון היישוב, ביטחון המרחב שאנחנו אחראים עליו הוא בידינו, ויותר מזה זה נותן לנו באמת את העוצמה הרגשית התודעתית שאנחנו מגינים בגופנו, ולנו יש את, איך אני אגיד, את אותו לוקסוס או את אותה אפשרות שלא היה לאחינו ואחיותינו באירופה, שהם לא הגנו על עצמם כי לא היה להם איך, למעט אותם פרטיזנים והמרידות שהיו בגטאות השונים. לנו זה נותן באמת את הדבר שהוא הכי חזק. ואני אומר, אני הרגשתי את זה גם, אני הרגשתי את זה גם כשהגעתי לכפר עציון ואמרתי, אנחנו חוגגים 70 שנה למדינת ישראל, 50 שנים לחזרתנו לכפר עציון, שקבוצת אברהם היא זאת שיסדה את כפר עציון, וחבריה באו מרכבות המוות לאושוויץ ולבירקנאו, והם אלו שנתנו את דמם ואת נפשם למען מדינת ישראל ערב הקמתה. ואני אומר, אני כשגעתי לכפר עציון, אני הרגשתי את זה, אני עברתי בשער ואני הרגשתי, ואני לא אומר את זה בפלסף כמו שהילדים אומרים, אלא באמת, אני לא יודע כאילו איך אני מתאר את זה, אבל זה באופן רגשי מאוד 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 עצום. ואני בטוח שכל החברים שלי שהיו אותי במשלחת, שהם הגיעו ליישוב שלהם והם עברו את שער היישוב, הם הרגישו את אותן תחושות. זה גם מה שהיה בינינו מוצאי שבת, כדי לראות ולהכיר כל אחד את החוויות שלו, והחוויות של כולנו הן מאוד מאוד משמעותיות, עוצמתיות, רגשיות, באופן שאני אומר לך שאני לא ידעתי שאני אחזור עם עוצמות כאלה. כבר ידענו שאנחנו נוסעים, אבל לא ידעתי שאני אחזור עם תובנות ועם עוצמות כל כך רגישות.
יש סיכוי שמישהו מהגופים הגדולים, משרד הביטחון, צה"ל, כל גורם אחר, יבין את מה שאתה מדבר עליו, וכמו שמשרד החינוך מסבסד בצורה כזאת או אחרת את מסעות התיכוניסטים?
אני חושב שכן. כלומר, אנחנו מאוד רוצים שיהיה הד ותעודה למסע שלנו, כי אנחנו, שוב, אני חוזר על הדברים, אני אומר שאני חושב שכמו שבצהל הוא מוציא משלחות של עדים במדים, ובאושוויץ ראינו ביום חמישי קבוצה גדולה של חיילים וקצינים שהיו שם במצעד, וגם חניכים ותלמידים, אותו דבר הוא צריך לעשות גם עם רכזי הביטחון הרבשצים, כי פה בעצם הוא, אני אגיד את זה במרכאותיים, הוא מרוויח שהם יוצאים לאיזשהו מקום שממנו הם חוזרים עם נקודת מבט שונה לגמרי ממה שהייתה להם עד אותו רגע שהם יצאו לפולין. עכשיו אני גם יכול להגיד שגם לנו הייתה איזושהי התלבטות האם לצאת לפולין כן או לא בעקבות החוק שיצא שם. אבל בסוף החלטנו שאנחנו יוצאים, מכיוון וזה החלטנו דווקא בשבת זכור, כי זכור את אשר עשה לך עמלק, אתה חייב למחות את זכר עמלק ולזכור את זכר עמלק איפה שזה קרה. כלומר, זה לא רק ביד ושם, זה לא רק בלוחמי הגטאות, זה לא רק בתל יצחק, אלא זה דווקא שם, דווקא על אדמה ארורה שממנה אדמי אחינו זועקים מהאדמה. חשבנו והחלטנו שאנחנו יוצאים למרות ועל אף החוק הפולני.
כן, ועכשיו נשארנו באמת לראות אם יהיה מי שישמע בצד השני, ואם ישמע, אם זה לא ייפול כמו הרבה מאוד דברים על כל מיני נושאים בירוקרטיים ונושאי תקציבים שמחזירים אותנו אל הווי החיים היומיומי שלנו, שהוא ככה מאוד מאוד כותבי לתחושות שאתם חוזרים משם. אפי סומך, רבשץ כפר עציון, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו.
אני מאוד מודה לכם, ואני מאחל לכולנו, לכל עם ישראל, באמת חג חירות, חג אביב, שבאמת יהיה לנו פריחה, אהבה של אחד לשני, ונשמח בעצם העובדה שאנחנו חיים כאן במדינת ישראל, של העם היהודי, ולמרות ועל אף כל הדברים האחרים, אנחנו צריכים להודות לבורא עולם על החסדים שגמל אותנו בעצם הקמת מדינתנו.
תודה רבה, כל טוב.
תודה רבה לך, כל טוב, חג שמח.
שלום, שלום. הימים שטרם פסח מתאפיינים בלא מעט רכישות, לא רק של אוכל ושל כלים חד פעמיים, הרבה מאוד מכשירי חשמל נרכשים בימים הללו, ופרט לא ידוע אצל מרבית רוכשי המכשירים, הוא שהמשווק שמוכר לנו מכשיר חשמלי, אמור גם לפנות את המכשיר הישן במידה ומדובר במכשיר שמיועד למחזור. אנחנו רוצים לשוחח על ה... הזכות הבלתי ידועה הזאת שיש לנו. איתנו נמצא על קו הטלפון מנכ"ל משותף בתאגיד המחזור מאי, דן אלמן, שלום לך.
שלום וברכה.
עד כמה באמת הציבור מודע לזכות הזו שיש לו?
אז לצערנו חלק ניכר מהציבור לא מודע, אבל אנחנו כן רואים גידול משמעותי במודעות לנושא הזה בקרב הציבור. ראה לכך זה כמות המכשירים שאנחנו מפנים מדי חודש, שהכמות עולה ועולה. אנחנו היום עומדים כמות של כ-9,000 מוצרים כאלה כל חודש, וחשוב שהציבור ידע על הזכות שלו להחזיר מוצר ישן במעמד ההספקה של מוצר חדש.
אבל עכשיו אתה אומר לנו שזה רק מכשיר שהוא מיועד למחזור. מאיפה אני יודע? מה, אם מכונת הכביסה שהחלפתי כרגע היא מיועדת למחזור, אולי למשהו אחר?
ברגע שאת או אתה החלטתם שאתם לא מעוניינים יותר במוצר הישן שיש אצלכם בבית, בין אם זה למכור אותו ביד שתיים או להעביר למישהו אחר, הוא מבחינתנו מיועד למחזור, צריך לציין את זה בפני המוביל. יותר טוב אפילו לציין את זה במעמד הקנייה, זה מבטיח את התהליך שיעבוד בצורה תקינה. כמובן שעל המוצר צריך להיות מנותק מתשתית, כלומר לא מחובר לחשמל, לא למים ולא לגז, ולהיות במקום שבו הוא נמצא. לא צריך להוציא את המכונת כביסה, מה חדר כביסה ולהביא אותו בתוך הבית, אבל בהחלט לא להוציא אותו לחצר ולהיות שיהיה זרוק אי שם, כי אז זה יכול לבקש המוביל טיפ או תשלום נוסף.
רגע, אז הוא מחויב להוציא אותו מהבית או מהמקום הכי נוח? כי אם אני גר בקומה חמישית...
אז יש כמובן סייגים כמו כל דבר, עקרונית הוא צריך להיות מסוגל לעבור לא מכשולים, בסדר, שאין צורך לפרק דלתות או משהו, אם זה מקרר גדול או משקופים, ולא להעביר אותו מכשולים ומסעות כבדים, זאת אומרת, המייבש יהיה מונח על הרצפה ולא על מכונת הכביסה כמו שקורה בהרבה בתים, כולל שלי. יחד עם זאת, עד קומה שלישית ללא מעלית הוא יפנה את זה בחינם, מעל לזה הוא זכה לדרוש תשלום. כל הפרטים האלה מופיעים באתר של מאי ובאתר של המשרד להגנת הסביבה, שפרסם באוגוסט שנה שעברה נוהל מסודר, בדיוק כדי להוריד את הערפל הזה והוויכוחים בין הלקוחות לבין המובילים.
וכעיקרון, אז זאת, זה בעל החנות, הוא זה שאחראי לדבר הזה, בעל החנות, בעל החברה, חברת הגג, הרשת, מול מי אני עומד?
אתה צריך לסגור את זה עקרונית מול בעל החנות סלש הרשת, זה זכות שלך, אין חשש, המוביל לא עובד בחינם, הוא מגיע אלינו למאי, ואנחנו משלמים לו את העלות הזאת במקום שאתם, הציבור ישלם. אנחנו את הכסף מקבלים מהיבואן, שהוא זה שהביא את המוצר לארץ ונהנה מהפירות שלו, והוא דואג גם שהמוצר הישן יגיע לטיפול סביבתי ולא יזהם לנו את האוויר, את המים ואת הקרקע.
עכשיו תסביר לנו מה קורה עם, עם אותה מכונת כביסה ש, שלקחתם אותה, זאת אומרת שהם לקחו ואתם שילמתם והגיע אליכם, לא משנה הפרוצדורה ממני ועלה. אבל אחרי זה, מה קורה לה, למכונה, איך היא ממוחזרת, מי עושה בשימוש?
אז המכונות האלה נקלטות באחד מארבעת, סליחה, חמשת מוקדי הקליטה של מאי למוצרים לבנים, משם זה עובר למחזור בארבעה מפעלים שונים שאנחנו עובדים איתם בארץ, ופה כל דבר הוא שונה, מכונת כביסה מטופלת ברמה סביבתית שונה מאשר מקרר, וזה שונה מאשר מדיח. כל מפעל יודע לעשות את העבודה המתאימה למוצר החשמלי הרלוונטי אליו, המקרר מוצאים את הגז ואת השמן, במכונת כביסה למטה, אני לא יודע אם כולכם יודעים, אבל יש בטון שאמור לייצב אותו, את הבטון הזה מפרקים, שוטפים בו, כי הוא מתנקז בכל מיני כימיקלים, מעבירים אותו לטיפול והתמנה בצורה מסודרת שלא תפגע בסביבה.
ובסופו של דבר, הברזל, המתכת, הולך למה?
חוזר אלינו בחזרה כברזל. הברזל והנרוסטה וגם הפלסטיק הולכים למפעלי מחזור, התחה, וחוזרים כחומרי גלם להכין את המוצר החדש הבא.
בכל אופן, אנחנו צריכים לקחת בחשבון עד קומה שלישית, ללא מכשולים, ללא יותר מדי סיבוכים סבירים, הדבר הזה קורה בחינם. במידה ומתחיל להיות קצת יותר מסובך, יותר מורכב, קומה יותר גבוהה, אז יכול המפנה לדרוש תשלום ברמה כזאת או אחרת.
אמת, בדיוק.
דן אלמן.
להתעקש.
כן.
ולקבל את זכותנו מה שמגיע לנו, למען סביבה טובה יותר.
דן אלמן, מנכ"ל משותף, תאגיד המחזור מאי, תודה רבה לך על הדברים וחג שמח.
תודה רבה. תודה רבה וחג שמח לכולם.
כל טוב. מחר יתקיים בבניין המשטרה, משטרת מטולה, טקס מיוחד לציון קרב נבי יושע השני, שבו נפלו לפני 70 שנה 22 לוחמי פלמח, בהם חמישה מלוחמי מחלקת להבות הבשן, שכללה ניצולי שואה ופרטיזנים שעלו הארצה אחרי מלחמת העולם וגויסו מיידית. אנחנו רוצים לשוחח על הקרב ההוא, עם מי שיזם את קיומו של הטקס, טקס שדרך אגב התקיים במעמד ראש עיריית מטולה דוד אזולאי, חוקר הקרבות, קרבות תש"ח, יעקב שנקמן, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אז ספר לנו קצת על, על קרבות נבי יושע, שהיו פעם אחר פעם, ובעצם לא תמיד סלחו, נאמר את זה בעדינות.
כן, אני מדבר בשלושה קרבות, הראשון היה באפריל, ב-15 באפריל, קרב שנוהל על ידי אנשי גולני, בעצם מגויסים חדשים לחטיבת גולני, נותרים, וחלק מאנשי הגדוד השלישי של הפלמ"ח, לא נעריך, הקרב לא הצליח, עלו למצודה באוטובוסים, לא הצליחו, היו ארבעה הרוגים. חמישה ימים אחרי זה, אור לאלף אייר, 21 לאפריל 1948, נועל קרב גדול על ידי הפלמ"ח, גדוד שישי של הפלמ"ח, פלוגה ב', בסוגותו של המ"פ איציק הוכמן, שיפול יותר מאוחר בצורה טרגית בצפת. קרב נכשל מכל מיני סיבות, כמובן לא נוכל להאריך את הדיבור, אנחנו נתמקד בעיקר במחלקת להבות הבשן, ונכשל, היו אבדות כבדות של 22 הרוגים, כש-20 גופות נשארו בשטח. חמישה מן ההרוגים היו מאנשי מחלקת להבות הבשן, וכעבור כחודש, בתאריכים 16-17 לחמישי, זה בעצם בימי הקמת המדינה, נועל קרב אחרון שוב על ידי הגדוד השלישי של הפלמ"ח, ופיקודו של המ"פ ראובן נצר, זיכרונו לברכה, שהוא ניהל את הקרב בצורה חכמה מאוד וזהירות רבה, ואחרי מצור של יומיים על מצודה, גם בסיוע התקפה של מטוס של חיל האוויר ותותחי נ"מ שהוצבו למרגלות ההר שעליו המצודה, הצליחו לכבוש את המצודה, פלוגה ג' של הפלמ"ח, להניף את דגל ישראל, הפעם במחיר של שני הרוגים שנהרגו בעצם בהפגזה אחרי הקרב.
תסביר לנו, יעקב, תסביר לנו את המניע, למה היה חשוב לכבוש את המקום, מה הביא לכל לסדרת הקרבות החשובים הללו?
המצודה חלשה על כביש הצפון, ברגע שהיא נמסרה לה, הייתה מדיניות של הבריטים להעביר את מצודות המשטרה בזמן עזיבת הגליל העליון באפריל, 15 באפריל 1948, למישהו הרוב במקום. ניר מטולה, המצודה הועברה לידי הפלמ"ח, לידי היהודים. באזור צפת, נבי יושע, היה אזור בעיקר בשליטה ערבית, אז המצודות הועברו אליהם. גם הייתה כמובן עוינות ואנטישמיות של השלטון הבריטי. עכשיו המצודה שלחה לשער כביש הצפון, וברגע שהיא הועברה לידי ערבים, אז מנרה ורמות נפתלי שהיו באזור פשוט נותקו. המצודה גם מלמעלה יכלה לשלוט בירי על כביש עמק החולה, בין מטולה ולבין טבריה, ולהציק לתנועה, לא ממש אפקטיבי, כי המרחק גדול, אבל להציק לתנועה. כל מקרה צריך היה לכבוש את המצודה, זאת הייתה הפקודה גם. ומכאן המאמצים הרבים שהשקיעו בה, של בסוף הצליחו, ומה שחשוב לצורך ענייננו, זה העניין של מחלקת להבות הבשן. מדובר במחלקה של ניצולי שואה, שגויסו בעיר פתח תקווה, האחרון שהיה בחיים מהמחלקה הזאת, הוא היה מיכאל פישר, זכרונו לברכה, האבא של הזמר דודו פישר, ייבדל לחיים ארוכים, אותו הספקתי לראיין. מדובר במחלקה מיוחד במינה, שזה אחת הטרגדיות של מלחמת השחרור, שאנשים שהגיעו לארץ אחרי השואה, חלק ניצולי שואה, חלק גם יוצאי יחידות פרטיזנים וצבאות של מזרח אירופה, פשוט נאלצו מיד להתגייס ולהישלח ולהילחם. מחלקה גויסה, כפי שאמרתי, בעיר פתח תקווה, ועולתה לקיבוץ להבות הבשן. שם היא התאמנה, מועמד בראשה הבחור בשם סילון פרידמן, ממם. הם היו דרך אגב אנשים זקנים במרכאות, במונחים של הפלמ"ח, הם היו בני 24-25. הוא היה צעיר מהם, הוא היה בן 19, היה יליד לבוב, עלה לארץ בגיל 7, אולי בגלל המוצא המזרח האירופאי שלו.
אתה אומר, הוא, אתה מתכוון לפילון.
פילון. פילון פרידמן. והוא עמד בראשם, הוא היה בעצם האבא ואמא של המחלקה, מאוד אהבו אותו, הוא אהב אותם. השפה המדוברת שם היה קנתה כנראה בעיקר יידיש, וגם בליל של שפות של מזרח אירופה, רוסית, פולנית. הכינויים במחלקה היו יותר כינויים מאשר שמות, כפי שמיכאל פישר המנוח העיד, לאחד קראו קצין פולני, לאחד קראו פרטיזן, לבחור בשם יצחק ישראלוביץ' שהיה נצר אחרון ונפל בנביוש, הכינוי שלו היה ג'מוס בגלל הגובה שלו, בגלל האורק, והם היו מחלקה מיוחדת במינה. לא ידוע לי הרבה על המחלקה, אני מקווה ביום הימים גם לחפש בארכיונים, אבל יודעים לי רק שמות ספורים. לאחרונה, באדיבותו של אוצר תמונות הפלמ"ח בבית הפלמ"ח, קיבלתי רשות לסרוק כמה תמונות שנמצאו של המחלקה. הרבה אנשים, אבל עדיין לא יודעים לי השמות שלהם. ננסה לחפש באמצעות צאצאים שלהם, כי למיטב ידיעתי יש כבר איננו בחיים. מה שקרה במחלקה, עם המחלקה הזאת בקרב נביוש השני, שהם יצאו למקום ממשטרת מטולה. אחרי שההכשרות והמחלקות יצאו, הם לא היו דרך אגב הכשרת פלמ"ח, הם היו מחלקת פלמ"ח שהוקמה, הוא בא לקיבוץ לעבוד הבשן כדי להגן עליו וגם להתאמן בו בתור מחלקה, ובשלב מסוים כשהמחלקות יצאו מהקיבוצים, הם התמקמו במשטרת מטולה, בניין ישן, בניין מנדטורי שהוקם בגל השני של מצודות טיגארט בתחילת מלחמת העולם השנייה, כנראה ב-1940-41, כאשר האיום מצפון היה של שלטון וישי הבוגדני, הפרונאצי ששלט בלבנון, היה חשש שמשם הם יתקיפו את ארץ ישראל. לכן הבריטים הקימו מצודות, בין השאר את משטרת מטולה, משטרה גדולה מאוד, אולי לא בסדר גודל של הטרון צפת, אבל משטרה די גדולת ממדים. הבניין הזה לאחרונה, דרך אגב, נעזב על ידי הצבא, שהיה בו הרבה שנים, והוא כולו מוזנח, אבל הוא עבר כנראה לרשות מועצת מטולה, שמר דוד אזולאי, שהוא עומד בראש המועצה, קיבל את זה משרד הביטחון, ומנסה ליזום שם דברים, כדי שהבניין הזה יעמוד ככה מוזנח. המחלקה יצאה לקרב במני ביושה, אור ל-20 באפריל, אור לאלף יער, אולי לילה לפני זה, תרזה שהייתה המזכירה של המפקד, איציק קוכמן, שגר בקומה השנייה, היא מתארת שסילון ערב הקרב עלה אליה, הלב שלו היה כבד מאוד, הוא ידע שהוא סיכר לה שיש לו תחושה קשה מאוד, שהוא מוציא לקרב אנשים שחלקם הם שרדי משפחות, ובכל זאת החליט לצאת לקרב, היא מתארת את הצעדים שכבדים שלו, וממש לפני שהמחלקה יצאה לקרב מהמשטרה הזאת, בחצר של הסילון העמיד את האנשים, אמר להם לנופף לשלום לפקידה, משם יצאו לנביושה לקרב. התפקיד הקשה שלהם היה תפקיד לעשות התקפת הסחה למצודה מצד דרום, כאשר הכוח העיקרי, הכוח הצפוני, בינתיים ניסה לפרוץ בחשאי את הגדרות, לא נוכל כמובן לתאר את זה, הכוח הצפוני בסוכדו של דוד צ'רקסקי ודודו הידוע מהשיר. מחלקה התמקמה מדרום למצודה בכפר נביושה, ועם תחילת הקרב התחילה התקפת ההסחה מדרום, של ירי של מקלעים כבדים ועוד רובעים, והמחלקה מתגנבת לקיר הדרומי של המצודה, מביימת התקפה, מפצצת פה ושם מטענים, אולי קצת בתים בכפר הקטן נביושה, בסיבות מסוימות הקרב הסתבך, אמר כוח מצפון נכשל, היו לו הרבה מאוד הרוגים, בסך הכל 17 הרוגים התחיל בנסיגה, לכוח של פילון לא היו מכשירי קשר, לכן הם לא בדיוק הבינו מה קורה, בהתחלה תיאר למיכל פישר שהפיצוץ מהצד הצפוני, כל מדובר עדיין במצב של אור ראשון, כמעט לא ראו כלום, ראו איזה אבק מתאמר, הייתה שמחה וצהלה במחלקה, חשבו שזהו, הקיר נפרץ, המצודה נכבשת, אבל אחר כך התחילו צליפות, הבינו שמשהו קרה, משהו לא הולך שם, וגם להם התחילו ליפול אנשים, ישראל לוינסקי, מביאליסטוק, החובש שלהם, נפצע קשה, אחרי יומיים הוא נפטר, מהפצעים שלו, מקלען בשם דוד שוורץ, ניצול אושוויץ, נהרג במרכז הכפר, פילון ראה, הבין שמשהו השתבש, והוא קרא למרדכי ראוך ויצחק ישראלוביץ' שהיו על ידו, לקפוץ מעבר לאיזה קיר שהם היו מוקמים עליו ולרוץ בכיוון המצודה. איך שהם התחילו, טיפסו על הגדה, כנראה צרור מהמצודה פגע בראוך ויזראלוביץ', כמעט קטע להם את הרגליים, והם היו במצב קשה מאוד, אי אפשר היה לפנות אותם, כי הייתה גם פזעה, זקה בכל הכפרים באזור, ולא רק מהמצודה ירו אליהם, גם צלפים מכל האזור שהגיעו. פילון עשה מעשה בלתי רגיל של גבורה, הוא ניהל ויכוח קשה עם פרטיזן, לשעבר בשם משה רודניצקי, אותו משה רודניצקי עם יסבין ציין שבליטה עבר תופת ביערות של פולין, ביערות של ליטה, סליחה, הוא העיד על זה גם, והוא היה רגיל לנורמות של הפרטיזנים, במקרה שמישהו ישר פונותו, יורים בו כדי שלא ייפול חי והנאצים יתעללו בו, ופשוט ממשיכים הלאה. הוא ניסה לשכנע את פילון שגורלם נחרץ, אין טעם שישאר איתם, וימות גם כן, הוא אמר להצא לו אפילו לראות בהם ולהסתלק, אבל פילון סירב, פשוט הורה למחלקה לסגת, חלק נסוג ישר לעמק החולה ירד, חלק ירד נסוג לרמוד בכיוון רמות נפתלי, והוא נשאר איתם. לא ידעו בדיוק מה קרה איתם, אבל בערב, בלילה, יצאה כיתה של פלמח, קלטה, חיפשה אותו, צעקה את הסיסמה, בסוף מצאו את הגופות של שלושתם, כנראה פילון הוריד אותם מהקיר לאיזה מערה קטנה שגילית אותם מחדש בשטח לפני כמה שנים אחרי שהיא נשכחה מלב, גרר אותם מהקיר, כשהם פצועים, גונן אליהם במערה קטנות עד הרגע האחרון, וברגע שהערבים התקרבו הוא ירה בהם כנראה, ואת הכדור הראשון, סליחה, את הכדור האחרון השאיר לעצמו, ירה בעצמו, והגופות נמצאו כשהוא, לפחות הוא ירוי ברקה. זה מעשה הגבורה של פילון. יצחק ישראלוביץ' היה נצח אחרון, רק לאחרונה התגלה בן דוד שלו בארץ, אבל עדיין הוא נחשב כנצח אחרון. בן דוד שלו אדם מאוד מבוגר, ניצול שואה בן 95, שגר היום בראשון לציון.
כל הנושא הזה של סיכון חיי אדם למען פצועים, הפך להיות דילמת פילון בהרבה מאוד מקומות.
כן, דילמת פילון, בהחלט עסקו בה גם המפגש של בעד אחת, המפגש אחר עם שנכחו בו חמישה אלופים במילואים, נושא קשה מאוד, קשה מאוד לשפוט את המעשה הזה, לא נק לו עד היום שום איתור על מה שהוא עשה, אבל על מחנה פילון בצפון נקרא בעצם על שמו. זה הסיפור של מחלקת להבות הבשן, היה חשוב לי מאוד לזכור את המחלקה הזאת. אנחנו מקווים מחר יום שני, בשעה 5:30 בערב, כמר דוד אזולאי שמח את לב מהרעיון, ובכלל אנחנו קיים שם טקס קצר, אני אמור לתאר את מה שקרה עם המחלקה הזאת. דרך אגב, המחלקה הזאת חשה גם לעזרת קיבוץ להבות הבשן, שהוא הותקף באחת ההתקפות הערביות הגדולות, גם צבא סורי וגם ערבים מהסביבה. שידרו שדר מצוקה למפקדת הפלמ"ח שהייתה באיילת השחר, ואיצי קוכמן קלט את השדר ממשטרת נטור ויצא עם אנשים, כנראה גם אנשים של המחלקה הזאת, סביר מאוד שזה המחלקה הזאת, הצליחו בקרב להדוף את ההתקפה הערבית. המחלקה הזאת עוד לא מצליחה, די נשכחה, אנשים שלה נפטרו, הם לא היו הכשרה, כנראה לא שמרו על קשר ביניהם. לי חשוב מאוד מאוד להנציח את המחלקה הזאת שהיא תיזכר.
היום אף אחד לא נשאר מהם בחיים, 70 שנה.
למיטב ידיעתי לא, מיכאל פישר היה, זכרונו לברכה, היה האדם האחרון, ליטרון שלו, הוא כבר שכח דברים גם, הגיל עשה את שלו, אבל זכר פחתים די חשובים, ככה לפחות עדות אחת בווידאו יש לי על המחלקה.
ואז מחר, 5:30,
במשטרת מטולה, משטרת מטולה מטוטורית, היא נמצאת בקצה המושבה, בקצה הצפוני של רחוב הראשונים, רחוב המלונות של מטולה. 5:30 אמור להתקיים הטקס, טקס קצר, אבל יקבלו ממני הסבר על כל מה שקרה למחלקה הזאת ועל החשיבות שלה להיסטוריה, בזכות הבחורים האלה ששפכו את הדם על שחרור הגליל המזרחי, אנחנו יכולים לטייל בגליל המזרחי ובעצם שלנו.
כן, בתקופה שבה המצודות הללו עברו לידי הערבים, על ידי הבריטים, אז המפה...
כן, ברובן. הזה... מטולה דווקא עברה לידינו, על ראש פינה אנחנו השתלטנו. אבל הייתה מדיניות של הבריטים להעביר לרוב באזור את המצודות. ומה שאנחנו לשבוש אותם שילמנו לרוב מחיר די יקר, גם בצפת.
יעקב שנקמן, חוקר קרבות תש"ח בצפון, אפשר יותר למקד.
חטיבת יפתח.
חטיבת יפתח.
הגדוד השלישי.
תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם. מתוותם מי שיתפנה מעבודות הפסח, כמו שאנחנו עושים, למרות כל הקשיים, יוכל לבוא לכבד את המחלקה הזאת חצי שעה במשטרת מטולה, מחר, 5:30 אחרי הצהריים. בהזדמנות זאת נאחל גם לכם וגם למאזינים, חג פסח כשר ושמח.
חג כשר ושמח, תודה רבה, אני מקווה מאוד שבאמת יהיה אירוע מכובד, ואולי אפילו מעין מסורת. תודה רבה.
תודה רבה לכם.
שלום, שלום. עד כאן, יומן לפי שעה, זה הזמן לתודות, תודות לאורחי היומן הזה, לדן הלמן, לעורכת הדין שירה כהן, לדוקטור ברוך לשם, לאפי סומך, ליעקב שנקמן, לכם על שהייתם איתנו, סובחה, לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.